אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נמשיך ללמוד את שיטת המחשבה והפעולה, החשיבה העיצובית, שחילקנו לשבעה שלבים. למדנו על השלב הראשון, החריש, וכעת נמשיך את מסלול הפיתוח והייצור של המוצר או השירות הדמיוניים שלנו. פרופסור עזרי טרזי, ראש התוכנית לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי וראש מרכז דיזיין טק בטכניון, יספר לי גיל מרקוביץ' על שלב הזריעה והנביטה. Shapes live forever. שלום.
שלום.
אני מאוד שמחה שאנחנו עוברים על השלבים הבאים. אנחנו אמורים לסיים בעצם את השלב השני והשלישי בפרק הזה, אז אנחנו צריכים להבין בעצם, סיימנו את השלב הקודם, את החריש, בעצם באיזושהי תחושה שאנחנו למדנו על איזושהי בעיה מאוד לעומק, ועכשיו צריך להתקדם עם ה...
לא, עוד לא למדנו על הבעיה, אלא רק הצפנו שאלות. אנחנו רק יצרנו לעצמנו את גוף הולכת, הענן הזה,
כן.
שבתוכו צפות שאלות. עוד לא למדנו כלום, וזה שלב הזריעה. שלב הזריעה הוא בעצם השלב שבו אני לוקח עכשיו את הדבר עצמו, שזה בעצם מה שהולך לנבוט,
כן.
ואני מסתכל על הזרע ואני בוחן אותו, אני בוחן את המרכיבים שלו, את ה-DNA שלו, נקרא לזה ככה.
והיות
ואני מפתח זרע חדש,
כן.
אז אני צריך לחבר בין הרבה דברים שונים כדי לטמון אותו באדמה.
רגע, אבל מה זה המקבילה של זרע? נגיד שאני של זרע מידע. בעולם של חקלאות.
מידע.
מידע? זאת אומרת, הגדרתי את עולם הבעיה,
תצפית.
הטלתי המון ספק ושאלתי נכון. שאלות, ועכשיו מה?
עכשיו אני מחפש את הידע, אני מחפש את, לחפש את המרכיבים של ה-DNA של הדבר הזה שהולך לצמוח. דרך זה שאני מייצר מגוון, הייתי קורא לזה תחקירים מסוגים שונים.
זהו, בדוגמה, זה נשמע כמו איזה שלב מחקר כזה.
בדיוק. השלב הראשון הוא שלב המשתמש, שאנחנו תמיד מתחילים וגומרים במשתמש, כי הוא נמצא בליבת הדבר.
התהליך.
התהליך. עכשיו, הדבר הראשון שאנחנו נעשה, זה ללכת לזירה שבה מתרחשים הדברים,
כן.
ונתבונן במשתמש, מבצע את הדברים כפי שהם היום.
כן.
לצורך העניין, אם אני עכשיו חוקר כיצד אנשים מפעילים מזגנים, אז אני אתצפת על אנשים מפעילים את השלט שלו. ואני שואל אותם תוך כדי איזה שאלות, ואני יכול לבחון האם הם מכירים בכלל את הכפתורים השונים של go to sleep, וכל
האם רוב האנשים לא מכירים. האם הם מתקרבים למזגן או לא מתקרבים, מרימים, מושיטים את היד נכון. או לא, את הזרוע.
תצפית רגילה על אנשים שעומדים ליד מעלית, תגלה לך שהם לוחצים כמה פעמים על הכפתור.
נכון, והאמת דבר עוד
למה?
מעט...
למה? טק, טק,
כן.
טק, טק.
ודבר נוסף שתצפית כזאת תגלה לנו, אגב שימוש במעלית,
לא צריך.
זה שאנשים לוחצים על שני הכפתורים.
שני הכפתורים,
אתם
בדיוק.
רוצים למעלה או למטה.
עכשיו, אם הייתה יוצאת בת קול משמיים, היית אומרת, קיבלתי את הוראתך לעלות
מפסיקים.
למעלה, עצור, אל תלחץ עוד פעם, הבנתי אותך, חכה, המתן. זה יגיע אליך עוד שתי דקות ו-32 שניות. לא היינו לוחצים פעמיים.
נכון.
זאת אומרת, מה שחסרנו כמשתמשים, זה פידבק. ואם אין פידבק, אז אנחנו עושים כל דברים מוזרים. וזו דוגמה אחת קטנה של תצפית. אנחנו עשינו תצפיות על מכונות קפה ומכונות כביסה ו...
אגב, בהקשר של מעליות, יש מעליות חדשניות יותר, שאתה לוחץ את הקומה שאליה אתה רוצה להגיע, והמחשבון, המחשב הקטן, הצג הקטן שליד המעלית,
אומר ל-A.
לך, בדיוק, לך ל-A, המעלית הזאת, תיקח אותך לקומה 14.
אז אנשים יחסים המעלית, ואומרים, איפה הכפתור?
כן.
איך אני משנה?
איך בטוח היא יודעת אני לאן אני עולה?
זה חרדה מאוד גדולה, דרך אגב,
נכון,
בשבילי.
שזה לפחות. מעניין, כי בעצם יכול להיות שהצורך של לשמוע הדבר הזה קם, הוא בכלל לא הצורך של המשתמש, אנחנו, אלא הצורך של מישהו שיושב באיזה מגדל פיקוח מעלית כזה, ואולי...
כן, חיסכון.
כן, חיסכון. זאת אומרת, המשתמש במובן הזה, שעמד בליבה של המוצר הזה, לא בטוח היה
המשתמש הסופי. המעלית זה הרכב האוטונומי הראשון בעולם. תחשבי על זה.
מגניב.
פעם היה יושב נהג במעלית, הוא היה לוחץ בשבילך.
כן.
והיה נהדר, אני מחכה. אני שמח.
צריך לחזור לשם, אתה אומר. אז השלב הזה שבו אני ממש חוקרת, לומדת, מתצפתת, ואז מתי מגיע בעצם איזשהו חיבור, אינטגרציה, גם בין המידעים, כן, השונים שקיבלתי, וגם בין המידע הזה לעולם של הבעיה שהבנתי שאני נמצאת בו?
יפה. אנחנו לא קופים אינטגרציה. מה שאנחנו עושים בתהליך חשיבה עיצובית, אנחנו יוצרים מפות של תודעה. אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות זה שאנחנו לוקחים לוח גדול, ובמקום whiteboard, אנחנו מחכים דברים, או אם תסתכלי על בורדס כאלה של חשיבה עיצובית, מאוד דומה לחוקרי רצח.
כן, זירות כאלה שהכל מסורתת.
למה הם עושים את זה דרך אגב? וזה קשור לתפקוד של האונה הימנית והשמאלית. האונה השמאלית עובדת בצורה ליניארית באמצעות כיתוב, ואתם רואים אנשים שעושים תהליכים ליניאריים, הם יכתבו מסמך. מסמך של 40 עמודים שאף אחד לא קורא אותו דרך אגב. אבל בחשיבה עיצובית אנחנו משתמשים הרבה באונה הימנית. האונה הימנית יודעת לחבר דברים בלי שאנחנו מודעים לה.
מודעים לחיבור.
ולכן אנחנו שמים את כל הדברים כמפה. אנחנו, לדוגמה, לוקחים מחקר, לא רק מחקר משתמשים, מחקר טרנדים. לוקחים איזה 20-30 דברים שאנחנו חושבים שהם בכיוון של אותו מוצר, מדביקים אותו עם סיכות לתוך הלוח, לוקחים מפות תודעה מתחומים של דברים אחרים, לוקחים מתחרים, לוקחים ציטוטים מתוך רעיונות, לוקחים תמונות מתוך התצפיות, כן. שבהם בולט משהו, ושמים אותם על המפה הזאת. אנחנו עוד לא יודעים את הרעיון הסופי, אנחנו עדיין מתבשלים בתוך הדבר הזה.
בונים את התצרף.
בדיוק. אחר כך נצרף לזה רעיונות. של מפת רענות, אבל הדבר הראשון, שלב הזריעה זה למפות את הזרעים, לפרק את ה-DNA של הנושא לתוך המרכיבים שלו, כמו מפת DNA כזאת שמורכבת כן. מכל החלקים, בלי עדיין לחבר כלום.
עכשיו יש לי שאלה אליך, אנחנו הרי מדברים על החשיבה העיצובית בעולם של עיצוב, כן? של המקום גם של המעצב. האם התהליך הזה שהיזם, או הוא שהגת הרעיון בתחילת הדרך, הוא לא חשב שעכשיו הוא יצטרך לעשות תהליך מחקרי, לא. לתצפת, לשאול שאלות, להטיל ספק.
כי הוא לא מבין את שרה ומשה.
המשתמשים הסופיים.
שהם הולכים לקנות את המוצר. ואז הוא שם בתוכו או בתוכה את הטכנולוגיה ואת ה... כמו שאמרתי לך במפגש הקודם, האם זה יעבוד, הקסם, ההיפעמות מהטכנולוגיה. והיום הטכנולוגיה היא שקופה לרוב המשתמשים. Mm-hmm. הם כבר לא מתפעלים מכלום.
כן. כן. כן? הם לא יקנו את זה בשביל
ההתפעלות הזאת. ילד בן שנתיים רוטן למה הטלוויזיה היא לא טאץ', כאילו הוא לוחץ עליה וזה לא. אז הוא לא מתפעל מטכנולוגיה. לנו זה היה, הדור שלנו, זה היה וואו, טאץ'.
עכשיו, תגיד תודה שיש לך את זה, מה שנקרא, אבל זה לא עובד.
עכשיו, אנחנו עוברים לשלב שבו אנחנו צריכים להבין את שרה ומשה או אהרון או לא משנה.
אני מבינה.
הוא סתם נותן דמויות תנכיות.
ואז כשה... מי שהגתה את הרעיון, מבינה שצריכה לעשות את השלב של המחקר. מה קורה אז? אז זה באמת עובר לידיים של המעצב שאומר, אז וי, אני אקח את זה מכאן, אני אחזור לא, אלייך, אז...
כל הצוות כן. עובר לשלב הזה של להיות תחקירן. תחקירן של המשתמשים, תחקירן של טכנולוגיה, תחקירן של חומרים, תחקירן של טרנדים, כן? בחשיבה עיצובית, הנושא של empathy to the user.
כן.
זה דבר, האמפתיה למשתמש... מאוד מאוד משמעותית, אבל בתהליך שבניתי, אני מכנסתי תחקירים נוספים. אני קורא לזה תחקירים ולא מחקרים, כי זה באמת תחקיר. אנחנו אוספים מידע.
שמה ההבדל? הוא קטן יותר? או שהוא לא,
לא
מגיע
הוא
למסקנות?
פשוט עדיין לא מגיע למסקנות. ואנחנו בעצם אוספים מידע מכל מיני רבדים. אז אחד הדברים החשובים לגבי המשתמש, זה להביע אמפתיה לרגשות שלו. או שלה.
למה זה חשוב? למה?
כי אנחנו כבני אדם מרובדי ממדים. ובתחילת הדרך, כשבניתי את זה ביחד עם קבוצה שקוראים לה קבוצת פנזה, מעבדה תפיסתית, אז אחד המודלים שהשתמש בהם זה מודל שפותח, שנקרא מודל חמשת האינטליגנציות. המודל חמשת האינטליגנציות מבוסס על העובדה שהאדם הוא לא רק המוח הקוגניטיבי והלוגי שהוא מנסה לייצר עבורנו. לא. רוב ההחלטות שלו הן החלטות שהן לא רק לוגיות, ואנחנו יודעים את זה מהחלטות לא רציונות, יש חוקרים על זה כמו דן אריאלי וכו'. אבל המודל חמשת הממדים של פנזה מאוד עוזרת להבין את המשתמש. היא מדברת על הממד הקוגניטיבי שקשור לידע, לאינפורמציה, למידע, זה obvious. היא מדברת גם על הממד הרגשי, של מה אני מרגיש, תסכול, כעס, עצבים, רגשי נחיתות. רוב האנשים מרגישים מול טכנולוגיה רגשי נחיתות. במקום להגיד, יש פה עבודה עיצובית גרועה מאוד, mm-hmm. שלא מאפשרת לי להבין מה זה הכפתור הזה.
לא מנגישה לי אותו כמו שצריך.
כן.
כן.
הרשמה לדבר הזה לוקחת המון זמן. רוב האנשים ירגישו נחותים, ירגישו רגשי נחיתות, טיפשות.
אז אתה אומר שאני צריכה להאשים את הממשק בפעם הבאה שזה קורה לי?
חד משמעית. חד משמעית.
אני יכולה לחיות עם ההצעה הזאת.
אבל זה תופעה שאנחנו מגלים תמיד, שאנשים ישימו את עצמם inferior לטכנולוגיה.
נחותים ממנה.
אבל מה שיקרה להם זה שהם יתרחקו מזה, הם יפחדו ממנה.
כן.
ובמקום שאנחנו ננגיש, אנחנו בעצם מרחיקים. למעשה תפקיד המעצב בשלב הזה זה לזהות את הצסכול הזה, ולהבין שיש כאן איזשהו סוג של הסתרה, הדחקה. אנשים לא יודעו, ברעיון אפילו, שהם מפחדים מזה.
הם לא בטוח גם מודעים לזה לעומקו.
הם הסתירו גם את החוסר ידע שלהם, לדוגמה שאנחנו מראיינים על מכשיר מסוים, בואו תפעיל את זה. כן, כן, אני יודע, אבל בואו תעשה לי את זה רגע, תעשה. הוא התחיק את זה. הוא התחיקה את זה. היא לא יודעת בדיוק את כל התוכניות במכונת הכביסה, בוא נגיד את האמת, או במיקרו את כל האפשרה מהסוג הזה ובמשקל, אני לא יודעת, לחצה ויאללה עוד פעם וזהו. זאת אומרת, יש כאן דבר שאנחנו צריכים לחשוף אותו.
כן.
וזה תהליך שאנחנו עושים באמצעות תצפיות, באמצעות רעיונות עומק, ובאמצעות הצלבה של דברים.
אז יש לנו כבר שני סוגים של אינטליגנציה, מה שלושה נוספים?
אוקיי, האינטליגנציה הנוספת היא האינטליגנציה שאנחנו קוראים לה אינטליגנציה החברתית, האתית. האם יש דברים, חסמים תרבותיים, או אתיים, או מוסריים, קבוצתיים, שגורמים לנו לעשות דברים.
להתנהג אחרת.
רוב האנשים מתעלמים מהעובדה שאנחנו עושים דברים בגלל שרוב האנשים עושים אותם. אז אני לא מדבר רק על לבוש.
יש מלא מוסכמות שאנחנו...
אבל הרבה מאוד דברים שלא מובנים כטרנדים, כי זה מוזיל אותם, אבל הם טרנדים. זאת אומרת, מחאת האוהלים לא הייתה קורית, אם לא היה טרנד כזה שהתחיל במקומות אחרים בעולם, עבר דרך מדריד והגיע אלינו.
כן, כן.
ומי שהוביל את זה, זה לא אנשים שהם מסכנים, אלא אנשים שהם טרנדים. אז זה לא נעים להגיד את זה, אבל זה היה חלק מהטרנד, טרנד חיובי דרך אגב. אני חבל לי שזה לא קורה שוב. אבל יש טרנדים חיוביים, טרנד הוא לא דבר שלילי. ולכן ההתנהגות החברתית, ההתנהגות שקשורה לעובדה שיש לנו גם חוש צדק, העובדה שיש לנו חוש של אתיקה, דברים שאסור לנו לעשות, מותר לנו לעשות מתוך הבנה פנימית, לא רק בגלל משהו חיצוני, הם דברים מאוד מהותיים, ומשתנים בין בן אדם לבן אדם, זה האינטליגנציה החברתית. האינטליגנציה הבאה בתור היא האינטליגנציה היישומית, שהיא האינטליגנציה הפרקטית, קשורה למיומנות. למה אני לא מצליח לעשות את זה? כי אני לא מצליח לעשות את זה, כי זה מיומנות
מוטורית.
קשה, מוטורית, הבנתית, הבנת המכניקה של זה. פרקטית, אי אפשר לעשות את זה בגלל זמן, בגלל ניהול, בגלל כל מיני דברים אחרים. זה האינטליגנציה היישומית, שהרבה פעמים הרעיון נהדר, אבל הוא לא יישומי.
אוי.
מאוד פשוט. כן. לא יישומי.
הוא צריך להיות בגדול יישומי נחשק וכלכלי, לא?
וברמה הגבוהה, הייתי צריך להגיד את זה ראשון,
כן.
האינטליגנציה היצירתית, שהיא קשורה לעובדה שאנחנו רוצים משהו חדש. כן? כל האנשים שמכסים קופם לקיקסטארטר וקונים איזה משהו חדש, אנחנו רוצים את החדש, אנחנו רוצים את השונה, אנחנו רוצים את משהו שמבשר את העתיד. זה משהו מאוד חזק כאינטליגנציה היצירתית, אנחנו רוצים להיות שונים.
זה כמיהה לחדשנות או משהו
כן,
כזה?
כן, חד משמעית. תמיד יש את הקבוצה הזאת שמובילה, זה ה-Early Adapters, המאמצים הראשונים של הטכנולוגיה, וישראל היא דרך אגב אחת המובילות בעולם בתחום הזה.
יש פה הרבה early adapters?
הרבה מאוד.
באמת? בכל מיני תחומים או בעיקר בטכנולוגיה וגאדג'טים?
הטלפון הסלולרי נכנס לישראל בשעתה. זאת אומרת, תוך דקה לכולם היה את זה.
וואו.
זה המדינה שבה החדירה של הטלפון הסלולרי הייתה הכי מהירה בעולם דרך אגב. בוודאי, אנחנו צריכים לתת פקודות אחד לשני. הלו, תקנה זה, תעשה את זה. אנחנו מתייחסים לזה כמכשיר קשר, לאו דווקא כ...
מכשיר קשר.
זה נכון.
איזה מסגור.
לא נדבר על המיליטריזם הישראלי, אבל
אנחנו נדבר על זה.
אבל יודעת מה, אם מזכירים מיליטריזם, אני אזכיר מחקר ופיתוח שאני עושה כרגע, שהוא התחיל בעצם בצורך שהגיע מהבת שלי, שהיא הייתה פרמדיקית צבאית בתקופת צוק איתן, והיא אמרה שהייתה בכנס שבו סיפרו של מעשה מרוב הפצועים שנפצעו בצוק איתן, רק שניים מילאו, מתוך 500 פצועים, שניים מילאו טופס 101 של פצוע. עכשיו, זה קריטי, כי יש אנשים ברי הצלה, יש חיילים ברי הצלה, שכשהם מגיעים אחרי הפינוי לבית החולים, צריכים לדעת מה עשו להם. יזריקו להם את זה, עשו להם את זה.
ואין מידע לגביהם בלי הטופס הזה?
יש מידע מאוד חלקי, כי אנחנו בתחנות עוברים, זה לא כמו פצוע בתאונת דרכים שמגיע עם הפרמדיק לבית החולים. כאן זה עבר תחנות. יש את החובש, יש את הרופא הצבאי והפרמדיק בקצה הקרב, הוא יוצא החוצה, יש תחנה, יש תחנת איסוף, יש מסוק 669, זה עובר הרבה מאוד תחנות. ואז פנינו לקצין רפואה ראשי, באותו זמן היה אדם שם דוקטור אריאל הירשון, שאנחנו שותפים לפיתוח הזה איתו, שבאמת חיפש פתרון לדבר הזה, והתנענו פרויקט מאוד מעניין בטכניון, עם אנשים ממדעי המחשב, עם אנשים מעיצוב תעשייתי. בעצם חקרנו את הפתרונות לדבר הזה. אחד הדברים שראינו, לדוגמה בתצפיות הראשונות, שלמעשה באימונים אין בכלל טופס כזה. זאת אומרת, לא אימנו בכלל בתופס הזה.
את החיילים
להכיר את זה, לחתום על זה. השני כשאתה רואה בתצפית, זה שהלמה, כי הנייר הזה הוא לא ברמה היישומית, באינטליגנציה היישומית, הוא בכלל לא נמצא.
מה? בשטח? כאפשרות.
לא, הוא נמצא, הוא מחולק, אפילו הדפיסו לקראת...
לקראת המבצע, לא נעים לומר.
במקרה יצא שהדפיסו חדשים, ולמעשה אין אפשרות להעמיד את הנייר הזה בשדה הקרב, על מה ישימו את זה, על הברך, על מה?
הבנתי.
עכשיו ומזה נולד עכשיו פיתוח, שהוא בעצם בתהליכי פיתוח מתקדמים, של צמיד שמוצמד לפצוע, מנטר את כל הדברים שמנטרים את מצב הפצוע, כמו דופק, לחץ דם וכו', ומחבר את הניטור הזה לאפליקציה שיושבת על היד והזרוע של החובש, פרמדיק, רופא צבאי. הקופסה השחורה הזאת, שהיא זה מין ריבוע כזה בגודל של 40 מילימטר ל-40 מילימטר, יושב על גוף הפצוע, מודבק לו לגוף או מוצמד לו לזרוע העליונה, ועובר איתו את כל התחנות. למעשה אנחנו מטעינים אותו במידע באמצעות תגיות חכמות על כל הציוד הרפואי, באמצעות הטענה דרך האפליקציה. למעשה כל מי שמקבל אותו בתחנה מצמיד אליו את הסמארטפון הצהלי, רואה מיד את כל המדדים שלו מרגע הפציעה. הוא עובר את התחנות, מגיע לבית החולים. לפני הגעתו לבית החולים אפשר כבר לשדר את המידע הזה לבית החולים. הוא מדפיס אותו, מקבל אותו על דף, יכול לראות אותו על טאבלט.
ואלה באמת הנתונים הנחוצים, כי יש למשל, נכון, דופק וכדומה, זה ברור שזה חשוב, אבל יש למשל, נגיד אני עושה איזושהי פעולה, הפרמדיקית עושה איזושהי פעולה על החולה.
כן.
אז זה לא בהכרח, על הפצוע, סליחה, זה לא בהכרח בא לביטוי בדופק שלו. השאלה, איך אני יכולה, איך הבן אדם שמקבל אותי בבית החולים יודע שעשו עליי את הפעולה הזאת?
שאלה נהדרת. לצורך זה שמנו בתוך הקופסה השחורה הזאת שנקראת צמיד 101, שמנו אנטנת NFC, NFC זה Near Field Communication, שמשתמשים היום בחנויות של נייקי, לדוגמה, בכל מיני חנויות, לתשלום. המדבקה הזאת נמצאת על כל ציוד רפואי, כולל חסם עורקים, כולל תרופה וכו'. וברגע שכמו קופאית או קופאי בסופר, היא לוקחת את הצרפ הזה, את הציוד הרפואי, מצמידה. זה לוקח בדיוק שנייה, והדבר הזה נרשם בתוך הצמיד.
ואז יודעים שהפרמדיקית עשתה שימוש במכשיר X.
X, כמות, זמן, מועד ביחס לפציעה.
בכל פעולה שהיא עשתה, אתה חייבת להעביר את המכשיר שבו השתמשה דרך...
יש לה גם מניפה של מדבקות נוספות שאומרות על פעולות, על זה, על ביטול, דברים כאלה, מניפה כזו קטנה שהיא יכולה להשתמש.
וואו, זה מדהים.
זה מדהים.
זה כבר בשימוש?
אנחנו עשינו עליו כבר תהליכים של ניסויים. היה בקיץ ניסוי גדול עם 30 יחידות כאלה. אנחנו לא יכול לפרט, אבל אנחנו בתהליך פיתוח מתקדם. ואנחנו מקווים שהדבר הזה יעזור להציל פצועי קרב שהם ברי הצלה. כן. ויש כמות של ברי הצלה שהדבר הזה, המידע הזה יכול, לאורך שרשרת הפינוי, יכול באמת להציל את חייהם, כי זה מידע קריטי.
כן. אז בשלבי המחקר של כזה דבר, למשל, של כזה מוצר, למשל, תצפיות. היה צריך גם לעשות תצפית כדי לראות שאין איפה להניח את הדף הזה.
אני אדח דוגמה קלאסית
לתצפיות. כן.
שאני אתן את זה אחר כך כדוגמה נוספת, אולי גם בדיגום. אבל שמנו לב שכל דבר שיושב על הזרוע, דבר שלא דמיינו עליו, על הזרוע באזור כף היד, הוא מאוד מאוד רחוק.
שורש כף היד, כן.
שורש כף היד, הוא מאוד מאוד רחוק מהמטפלים. בתצפיות גילינו שהמטפלים, הרופא הצבאי, הפרמדיק, הפרמדיקית, נמצאים מאחורי ראש הפצוע, שם הם מבחינים במה שקורה לראש, לאזור הנשימה, לאזור החזה, שם נמצאים מרכז...
אז הידיים באמת רחוקות מהם.
בדיוק, ולמעשה כשחשבנו המחשבה הראשונה על צמיד, הרעיון הראשון, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, הרעיון הראשון היה לעשות צמיד על פרק כף היד. מדבקות כאלה, או מנייר, או כן. צמידים כאלה על פרק כף היד. צמיד, זאת אומרת צמיד, שם. גילינו שכל זה היה טעות מוחלטת דרך התצפיות. זה נמצא בערך 1.5 מטר, מהרופא
כן,
המטפל,
מהפרמטר. איך אני אעביר 1.5 מטר את המכשיר והמשיך
אני גם לא רואה
הפעולה.
כלום, אני שם על זה מסע, כן. לא רואה כלום. לא רק זה, ראינו שגם זה מתהפך. בגלל שיש לו משקל, אז היד מופכת את זה למסע. אני אפילו לא רואה איפה הצמיד, אחרי זמן מסוים. אז למעשה, זה שינה את כל תהליך הפיתוח.
אז המכשיר אמרת, הזאת, נדבק או איכשהו יושב על בית החזה
אפשרויות.
של הפצוע?
יש לו מדבקה שיכולה להדביק, שאפשר להדביק אותו על בית החזה. Mm-hmm. אם הוא עטוף בחורף בבגדים ואי אפשר להסיר אותם, אנחנו נצמיד את זה לחלק העליון של הזרוע, אזור הכתף, הזרוע כן. העליונה, באמצעות סרט. הכל צריך להיות סביב אזור החזה והכתפיים כן. של הפצוע. זה דבר שבאנו, אני אומר פה, זו הייתה טעות שלי, תפיסתית. חשבתי על צמיד.
נו, אבל צמיד טוב גם שנפרדת מהתפיסה הזאת.
צמיד גרם לי לחשוב על כף היד. כן. כן. ואת כל זה גיליתי רק בתצפיות.
ולכן השלב הזה חשוב מאוד מאוד.
אני יכול לדעת דוגמאות אחרות מעולם האזרחות. גילינו לדוגמה בתצפיות, שאנחנו מפתחים לדוגמה מוצר, אני דיברתי על המוצר הזה שנמצא מסביב לברביקיו. אז גילינו בתצפיות...
סיפרת לי על זה רק לי, לא למאזינים ולמאזינות.
אוקיי, אז... אם אנחנו מדברים על משהו סביב הברביקיו...
סיימנו את הפרק הראשון כן, באיזה אתגר שנתנו.
אתגר של לעשות משהו מסביב לברביקיו.
כן, משהו, וזה היה בעצם הבריף העיצובי.
יצאנו לתצפיות.
רגע, כשאתה אומר יצאנו לתצפיות, כדי להבין מה אנשים עשויים להצטרך מסביב לברביקיו.
חד משמעית. ושלחנו גם אנשים לשווקים שונים בארצות הברית, באירופה, בישראל. וכמובן עשינו בעצמנו ברביקיו כזה, להבין מה קורה ולעצור כן. בכל רגע ולשאול. אחד הדברים שראינו, זה שהאמריקאים מאוד אוהבים דברים קרים. הם תמיד אוהבים קרח. הם שמים קערות של קרח, הם שמים את הדברים בתוך קרח. ויש להם מושג שנקרא The Bucket, שזה הדלי מלא קרח, הם שמים בזה את הבירות. אבל אין מוצר ייעודי לדבר הזה.
אין דלי כזה.
שהוא כן, ככה הם בא מהשוק. הם כן. מאלתרים.
זה בדרך כלל צעדנית, לא? אוקיי.
זה צדנית, זה לפעמים פיילה מפח, זה... ראיתי אפילו בתצפיות, מישהו לקח אמבטיה ישנה, שם את זה בחצר, והוא למסיבות גדולות, מפח כזאת.
ממש גדולות. כן.
אז אמרנו, אוקיי, הנה, זה משהו שצריך מסביב, יש פה צורך, הצורך הוא לקרר את הבירות לרמה מאוד מאוד עמוקה, זה לא בירות, אני לא רוצה לפרסם פה דווקא בירות.
כן, כל
גם
דבר.
משקה קל כמו מים, אבל צריך את זה קר, וזה... דוגמה לזה שתצפיות הציפו לנו צורך לפני שידענו מה הצורך.
כן. אז חשוב להגיד שאם במקרה שלכם תצפית לא מתאימה או אין לכם על מי לתצפית, יש הרבה דרכים אחרות להתנסות בעצמכם, כמו שאתה אמרת שעשיתם איזושהי התנסות. אפשר לחקור מחקר היסטורי, תחקירים היסטוריים כאלה שבודקים מה היה עם המוצר קודם או עם עולם הבעיה הזה קודם, לעשות מחקר של ניסויים, כן, לדמות איזושהי סביבה.
אפשר לפנות לאנשים ולהגיד להם, אוקיי, תצלמו את עצמכם רגע, עושים את זה באמצעות הטלפון שלכם, ושילחו לי את הסרטון.
כן.
זאת אומרת, אני יכול, דייגים בארצות הברית שונים מאוד מדייגים ביפו. אז אני מבקש מדייג כזה בפורום של דייגים, שישלח לי סרטון קטן, איך הוא עושה את זה, מה הוא מכין, איך הוא דאג, איך הוא מכין את הדברים, וכל
יום שגרתי בחייו, day in a life.
נכון.
וזה מלמד אותך על צרכים שעלולים להיווצר לו, והאיתורים שלו, שגם הם מאוד חשובים כדי... כן, באמת אני רוצה לשאול אותך, אחרי שסימנו את עולם הבעיה ואת השאלות שיש לנו, אז בשלב הזה של הזריעה, כשאנחנו לומדים את התחום, אנחנו מביאים בחשבון גם פתרונות שכרגע הצרכן מייצר בעצמו, מאלתר בעצמו?
שאלה מצוינת, כי למעשה אילתורים הם ההתנאה של פתרונות. אנחנו תמיד מחפשים את האילתור, את הנייר דבק הזה שמחזיק את הבטריה, את השפצור. אנחנו בכלל, ישראל זה תרבות שפצור, ואנחנו לומדים הרבה מאילתורים של שפצורים.
כן.
ובהחלט, העולם הזה הוא שדה נהדר לחדשנות, והרבה מאוד פרויקטים שאנחנו חושבים שהם המצאה, הם מעשה התבוננות באילתור ואימוץ שלו.
ואז הפיכה שלו לבר ייצור, ובעצם להפוך אותו להמוני.
בעצם הוא פותר בעיה מסוימת, שלא נפתרת על ידי התעשייה או המוצר הקיים בשוק.
כן. אנחנו חייבים לעבור לשלב השלישי, והוא שלב הנביטה. אז נגיד שלמדנו באמת, אספנו הרבה, הרבה, הרבה חומר. עכשיו, מה קורה? צריך לבחור את מה להנביט? זה בעצם הכוונה, או מה אנחנו עושים בשלב הזה של אחרי זריעה?
הזריעה היא בעצם התבוננות על משהו ללא צבע. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על על הזרע, הוא בדרך כלל או יהיה או לבן, או שחור, או חום, או אפור, לא יהיה לו צבע. למרות שיצאו מזה פרחים צהובים, הוא ללא צבע, הוא קלרלס. ולמעשה, כשאנחנו עוברים לשלב הנביטה, אנחנו עוברים לצבע ירוק. יש איזה משמעות, אנחנו עכשיו בתדירות של חשיבה מאוד מאוד רעננה, ואנחנו צריכים להעביר את הצוות שלנו למוד אחר, מוד של תצפיות והתבוננות, למוד של העלאת רעיונות, וזה מוד אחר. אז זה חשוב מאוד להבין את זה, שאנחנו עוברים למוד אחר. המוד הזה בעצם אומר, אל תיעצר ברעיון הראשון שעולה בך, למרות שתוך כדי תצפיות עולים הרבה מאוד רעיונות, וחשוב לתעד אותם, לכתוב אותם.
לכתוב.
ולשים אותם. עכשיו, אחד הסממנים של חשיבה עיצובית זה פוסט-איט, פתקיות קטנות.
התקים החמודים האלה שנדבקים.
הסיבה היא פשוט בגלל שהם ניידים. אפשר להזיז אותם, אפשר לסדר אותם אחרת.
זה גמיש. זה גמיש.
וזה לא איזה נייר מסמך A4 שמודפס בוורד. מאוד מאוד חשוב גם להמחיש אותם בצורה מרחבית. דיברתי על זה קודם.
נכון, בפרק הראשון אמרת שזה מעין ניפוי.
בו זמנית. בו זמנית, כן. נכון. אנחנו צריכים לראות את הדברים בו זמנית. לכן, כל רעיון שעולה בנו, אנחנו רושמים אותו על פתקית אחת, ושמים אותם על הלוח. וכמובן, יש הרבה דרכים לעשות רעיון. ובספר...
Ideation.
בדיוק, עכשיו. ה-ideation הקלאסי נולד ב-brainstorms שפותחו בשנות ה-50, ואומצו על ידי design thinking. איזה brainstorms שנעשים בקבוצות גדולות וכו'.
תהליכים של סיור מוחות,
נכון,
נגיד בעברית.
תהליכי סיור מוחות שהם מובנים. אני בעד, רק אני חושב שזה לא התהליך היחידי, וחשוב גם לגדר את זה, כי יש בזה גם מרכיבים פחות פרודוקטיביים ויותר פרודוקטיביים. מה שחשוב אבל בתהליכים האלה, הם המיינדסט של התהליך הנביטה. המיינדסט אומר, בכללים האלה מאוד ברורים, תדחי שיפוט. לא לשפוט.
לא לשפוט רעיונות.
בשום פנים ואופן. עכשיו,
לא לפסול.
בואו ניקח דיון רגיל בחברה ישראלית רגילה. כשהם באים לחשוב על
לא
בעיה מאוד קשה. קבוצה של אנשים.
כן, קבוצה של אנשים.
אז מישהו יבוא ויגיד, תראו, אני בלילה חשבתי על איזה משהו וזה וזה. ומה שהקבוצה תעשה במשך שעתיים, תסביר כמה רעיון גרוע. כמה זה וזה. אבל...
זה אגב, מתצפיות זה רק בישראל ככה?
לא, בכל מקום, אבל זהו. אצלנו זה מאוד,
זה מאוד
חזק,
חריף,
כי לכולם
כן.
יש ביקורתיות מאוד קשה. בחברות אחרות יצניעו את זה. זאת אומרת, אם זה יהיה בחברה היררכית, יפן או סין, אז בדרך כלל הבוס יבוא רעיון וכולם יעשו כן.
יענה
נגמר לו. הדיון, נגמר הדיון. יש רעיון
מה,
אחד.
מה, והוא יתקבל?
כן.
זה מה שקורה בתהליכים כאלה? אוי ואבוי.
אף אחד לא יעיז להעלות רעיון אחר, או להגיד שזה רעיון לא טוב.
אז הם חייבים את ה-design thinking.
לגמרי. דרך אגב, שאני עושה סדנאות כאלה במקומות כמו סין, אוקיי, קדימה, להתחיל להעלות רעיונות. כולם מתבוננים כזה לבוס.
מסתכלים על ה...
ואז ככה אני יודע מי זה הבוס, כן?
ואז אתה אומר לו, צא מהחדר. או תגיד את הרעיונות שלך, ואז תיתן לאחרים לדבר.
יש בעיה מאוד מאוד קשה.
זה תרבותי.
אז בדיוק. אז גם, דרך אגב, הנושא הזה של דחיית שיפוט זה דבר ראשוני. ליצור אזור שהוא אזור ללא שיפוטיות. ולכן מי שמנהל דבר תהליך כזה צריך להיות מאוד חד. אם מישהו מעלה איזה ספק של שיפוטיות, אומר לו, עצור.
כן.
תפסיק את זה.
ב-IDEO, אם אני לא טועה, יש אפילו פעמון כזה, שאם מישהו מזהה שמישהו nailing someone's idea, אז אתה מקבל the ring כזה.
נכון. וכמובן חשובה מאוד הכמות, ויש עוד כללים מאוד חשובים, לא לדבר אחד אחרי השני, כללים מאוד טובים לברינסטורם.
אבל הברינסטורם
מאוד מוגבל כשהוא נעשה בכמות גדולה, וזה הביקורת שלי על התהליכים של הברינסטורם, ה-ideation שנעשים ב-IDEO היה, זה שהרבה אנשים נשארים שקטים, הרבה מאוד פעמים אנשים באים עם הרעיונות שלהם כבר מראש, ואחרי שקראתי הרבה מחקרים על הנושא הזה, מצאתי דרך הרבה יותר טובה לעשות ברינסטורם, שנקראת חברותה. זאת אומרת, אני... השאלתי את המושג כן. חברותה מהיידות, שזה עבודה בזוגות. אני מחלק את כל הקבוצה לזוגות, עושה את התהליך הזה בתהליך בזוגות, נותן להם להדביק, ואני מקלה שיש הרבה יותר פרודוקטיביות בשיטה הזאת.
מה, כי יש פשוט כמותית, מספרית, יש יותר רעיונות על הלוח?
כי אנשים שקטים ומופנמים, אינטרוברט, הם אנשים לא פחות יצירתיים.
לא, זה ברור.
אנשים שהם אקסטרוברט. רק מה, יש לנו הטיה מאוד גדולה לאקסטרוברט בקבוצות כאלה, בכלל בתרבות המערבית, בגלל השיטות האמריקאיות, יש הטיה שכאילו אקסטרוברטים יש להם רעיונות יותר יצירתיים, וזה לא נכון. אז אני רוצה להוציא מהאינטרוברטים רעיונות, וכשהם בזוגות, הרבה יותר קל להם לעשות את זה. אז החברותה עובדת הרבה יותר טוב, ואני עובד עם חברותה במקום אידיאשן מהסוג הקלאסי.
כן.
דבר שני, אני מאוד מעודד את האנשים לתהליכים של רעיון אישי.
או, זה גם חשוב מאוד.
בתהליכים מדיטטיביים.
רגע, אבל גם זה, תכף תרחיב, וגם כאן חשוב להגיד שאפילו כשאנחנו עם עצמנו, אנחנו ביקורתיים ושיפוטיים כלפי הרעיונות שלנו.
זה בדיוק העניין. איך אני יכול לייצר בתוכך תהליך שבו את נותנת לעצמך חופש להיפתח לרעיונות חדשים. וזה פה המקום להגיד משהו שוב שפותח בפנזה פעם בדעת תפיסתית, זה המושג של אוקיי, יש חשיבה בתוך הקופסה?
כן.
חשיבה מחוץ,
מחוץ לקופסה?
שזה ה...
כאילו כולם אומרים את זה כל הזמן.
כל הזמן.
השאיפה, כן.
עכשיו, מה עם חשיבה ללא קופסה? אוקיי? האם את יכולה להביא את עצמך לסטייט שאת אומרת...
אין קופסה.
אין קופסה. אני לא מנסה לחשוב.
זה קשה. לקופסה.
יפה. מצד שני, זה הדבר הכי טבעי. כן? רוב הילדים חושבים בלי קופסה.
כן? נכון, כי עוד לא התחלנו בהם את הקופסה.
וזה וזה וזה. אז החשיבה הזאת ללא קופסה היא דבר מאוד טבעי, רק צריך ליצור את התנאים להגיע אליהם. הדברים שאני עושה, לדוגמה, זה תהליכים של מדיטציה בדמיון מודרך, ואני אומר, אוקיי, לדוגמה, אם אני רוצה שהם יחשבו על הכיתה העתידית, כן? אני אומר, אוקיי, אתם מדמיין כיתה, שאני אומר את הכיתה העתידית. נכון?
אז ישר אני מדמיין את ארבעה הקירות.
מה זה בתוך הקופסה הזה? איך אני משפר את הכיתה הקיימת?
נכון.
מחוץ לקופסה הזה, אוקיי, בוא נעשה שיעור בטבע.
זה תמיד עולה.
בדיוק. ואז כמובן יש את השמש ויש את זה.
מלא הפרעות.
זה נחמד.
בכלל לא מגניב ללמוד ככה.
אבל אם אני אומר, אוקיי, איך מתבצעת למידה בחיים? איך אני לומד בחיים? איך אני יכול ללמוד אחרת בחיים שלי. בוא נחשוב על זה בלי הכיתה, אלא בוא נתרכז בלמידה.
אבל הנה, מה שעשית זה גם איזשהו שלב של חריש וזריעה, מה שעכשיו עשית.
נכון.
כי בעצם הלכת מהפתרון אל המטרה שאותה הייתי רוצה לפתור או לעסוק בה, שזה איך אני לומדת.
נכון.
ועכשיו אפשר לשאול שאלות.
בוא נדמיין דרכים חדשים ללמוד. ואז אני חושב, ללא קופסה, במקום לפתח את הכיתה, אני אומר, ללא קופסה, איך אני לומד? איך אני לומד דברים? אנחנו מגלים שרוב האנשים לומדים כל הזמן דברים. אני נכנס לפה, אני מתבונן, מה זאת הזרוע שמחזיקה את המיקרופון, איזה סוג של חברה עשתה את המיקרופון, המיוזניות, אתה יודע. אני כל הזמן לומד, אני קורא את הדברים מסביבי, אני לומד. חדש לי, כן? אני עושה תהליך למידה כל הזמן. אז איך אני יכול לגרום יותר למידה?
במרחב שלי. במרחב
וכו'. או... כן. ואז אני יכול לפתח תהליכי למידה חדשים, בלי לחשוב על הקופסה, שזה הכיתה, זה דוגמה אחת. אז
במדיטציה אתה שואל את השאלה הכללית, או שאתה מכוון את האדם בתוך המדיטציה?
אני מתחיל לעלות למעלה.
ואז הוא חווה את הזום אאוט הזה.
ואז אני אומר לו, אוקיי, מה דמיינת? מה דמיינת? איזה תמונות עלו בך?
כן.
כששאלתי את השאלה הזאת. לא חשבת על כיתה, עם קבוצה, עם שדה, עם זה.
כששאלת אותי, האמת שלי אסוציאטיבית חזותית עלה לי כששאלת איך את לומדת, משום מה דמיינתי את עצמי חותכת ירקות במטבח.
מדהים. מדהים.
עכשיו אפשר לעשות עם זה מלא דברים.
נכון, אבל יש המון למידה במטבח. יש כימיה במטבח.
נכון.
יש פיזיקה במטבח. יש המון דברים שקורים במטבח. יש הרגשה.
חיידקים, ביולוגיה, כמובן.
ויש גם את הנושא של רגש. כן? מה זה מעורר, מה זה...
סנסורים.
סנסורים. המון דברים בתחום הרגשי, בתחום החברתי, כן, תרבותי, כן, אם אני עושה לחם באג'ין, לאן זה מחבר אותי בלבנט, אם אני עושה עכשיו, לא יודע מה, תביא לי משהו אשכנזי, בושט.
איך קוראים לחמודים האלה? אוי. נו, זה טעים עם הריבה, בצד. אנחנו נחשוב על זה. כבד. יאללה, תיקח פתה, זה בכלל לא מה שהתכוונתי.
אוקיי.
אבל בסדר.
אז דמיינת בפנש. חוויה. בפנש, נכון.
זה מה שרציתי.
אז אנחנו אתה יודע מה, כבר אני רואה את איך אנחנו מתלהבים מלדבר על זה שזה קורה.
כן.
אז אנחנו יוצרים פאשן שלא קיים בכיתה מסודרת.
או היינו רוצים תהליך, שיהיה קיים יותר.
נכון, אז התהליך הזה של אידיאשן, הוא קורה כל הזמן, אני אומר לאנשים שעושים תהליכים כאלה, אוקיי, זה לא נגמר בשעה הזאת, תראו מה אתם קמים איתו בבוקר.
מה הסתנן?
במקלחת.
כן.
מה הגיע אז? כי זה לא משהו שאנחנו מפסיקים ומגדירים אותו באותו זמן. וגם, תהיו יצירתיים לגבי איך להעלות רעיונות. תייצרו מתודות בעצמכם חדשות. אי אפשר לקחת ולהגדיר, אוקיי, בדיזיין טינקינג, כולם חושבים, אוקיי, יש לי את הבריינסטורם, וזה ככה עושים. לא. לא. בואו נשנה דברים, בואו נלך למקום אחר, עשה משהו אחר, בואו נמציא משהו, בואו נביא ניירות, בואו נעשה תיאטרון. תמציאו כל הזמן.
נסרטט את הרעיונות שלנו, כל מיני דרכים להגיעת רעיונות.
כי אי אפשר להגיע באמת לאיזשהו משהו שהוא מין אורתודוקסיה של העלאת רעיונות, שזה מה שלצערי התקבע סביב דיזיין טינקינג שלא באמת, כן? אין דרך אחת אחת נכונה, וצריך להפך, אחד הכללים הנכונים הוא תשנה מתודה.
נכון. חשוב לי להגיד בהקשר הזה של יצירתיות, בשלב הזה שצריך להעלות הרבה מאוד רעיונות ולסייר מוחות וכו', שאחד הדברים שחשוב להגיע אליהם זה בעצם הכמות, ולא בהכרח רעיון שהוא מההתחלה מדויק, איכותי, עונה על כל הפרמטרים, אלא הכמות יכולה גם ללמד משהו.
זה כמו לתפוס דג מתחת למים. צללת פעם וזה?
אני צוללת, כן.
גם אני. אז תנסי לתפוס דג, הוא יברח לך, נכון?
ברור.
אז אי אפשר לתפוס רעיונות.
אגב, אני לא מנסה לתפוס אותם כשאני צוללת.
טוב מאוד. מזל. במיוחד אם זה זהרון.
פחות.
לא כדאי, לא מולץ.
לא. אז אתה אומר אי אפשר לתפוס רעיון?
כן. אי אפשר לנסות בדיוק. אונה שמאלית רוצה לתפוס את הרעיון, לכבוש אותו, לקבע אותו, לנעוץ אותו וזה. לעומת זה, כשאנחנו עושים, אנחנו עושים איזה פלירט עם משהו. אנחנו מייצרים איזשהו תהליך מאוד היולי, שבסופו של דבר זה מגיע. אם התהליך, יש איזה מלאך כזה, דרך הוא מסתובב תמיד סביב המקומות שבהם זה קורה. כשלימדתי בבצלאל, הייתי אומר, יש מלאך כזה של שבוע ההגשות, שלפני ההגשה הוא מציל אותך. זאת אומרת, אתה רואה סטודנט מיואש לחלוטין, תשמע, אני אומר לעצמי, עזוב, יש את המלאך הזה, הוא יציל אותו, וזה תמיד עובד ככה. זה נכון, בלחץ זמן, אנשים יצירתיים פועלים יותר טוב ויותר מהיר, עד הדקה האחרונה, לכן הם בדרך כלל דחיינים מאוד גדולים. מכירה את זה. אז אני חושב שזה דבר אחד. הדבר השני שקשור ליצירתיות, זה מי יכול להשתתף בדבר כזה. הדברים המפתיעים שרעיונות מעולים, לאו דווקא באים מהמקצוענים של היצירתיות, אומנים יצירתיים, אנשי פרסומות, לא. אני זוכר שפעם אחת עשיתי בריינסטורם מאוד גדול, תהליך של ריאיון עם אנשים, זה היה במדינה בדרום אמריקה, והיה לי מתרגם. ובזמן הזה אין לו מה לתרגם, הם עובדים בקבוצות, אז אמרתי לו, בוא, תצטרף אחת הקבוצות. עכשיו, הוא מאוד אהב את הנושא הזה.
כן.
שהיה, זה היה
הנושא הדליק אותו.
הדליק אותו. והוא פשוט ניהל את הקבוצה, אתה רואה אותו ראש, הוא היה הכי טוב מכל ה-40 האלה.
מדהים. שהם התקבלו, אני מניחה, ועברו מיונים, והוא בא בשביל לתרגם.
נשלחו על ידי חברות, בדיוק הוא בא לתרגם. אז לכן, אני אומר, תמיד תביאו לתהליכים כאלה אנשים שמכל הדרגים, ולפעמים גם מישהו מבחוץ. זאת אומרת, אם אתם חברה, תביאו גם את מישהו שמוכר בחנות, מישהו ש... אפילו מישהו שלא מכיר את התחום.
זאת אומרת שיש חשיבות למגוון, להטרוגניות של וגם, הקבוצה שדנה בנושא, שעושה
נכון,
את ציור המוחות.
וגם יש משהו בעובדה שאני עכשיו תחת אחריות, אני מקבל לומה כסף כדי לייצר רעיונות, שגורם לי קצת לחשוב פחות פתוח. זאת אומרת, אם אני...
יש עליי איזשהו לחץ.
בדיוק, אם אני משחורר מכל הלחצים האלה, לפעמים אני זורק רעיונות שממש לא הגיוניים בקלות.
זרקת עכשיו כמה מילים שאנחנו נצטרך להתעמק בהם. רעיונות לא הגיוניים.
נכון.
זה קורה הרבה. או בוא נקווה, בוא נגיד אחרת, זה כדאי שיקרה הרבה.
בדיוק.
שרעיונות לא הגיוניים יעלו בתהליך של סיור מוחות.
בדיוק. אנחנו צריכים להגיע למגוון, כי למעשה אנחנו לא יודעים, בהתחלה לפחות, אנחנו לא יודעים מהו הרעיון המנצח.
אנחנו עדיין בשלב שאנחנו לא יודעים.
ולכן אנחנו אוספים רעיונות, רדיקליים מאוד ורדיקליים פחות. אחד הכללים החשובים זה חשוב פרוע או חשבי פרוע, על מנת שנוכל לייצר מגוון מאוד גדול. ואחר כך, בשלב הבא, אנחנו נדע למרכז אותו.
Down to earth, לקחת אותו לאפשרות היישום.
הרבה מאוד אנשים אומרים רעיון, והם לא מבינים מה הם אמרו בכלל. רק האיש המקצוע שיושב בחדר,
כן.
פתאום זה אומר לו משהו. אומר, ואני שומע את זה קורה פעמים, אתה יודע מה, מה שאמרת? אתה לא מבין מה אמרת. אתה לא מבין מה אמרת, אתה רואה אותו עושה, וואו, איזה רעיון. מה אמרתי? אני אומר, מה אמרתי? אתה לא מבין מה אמרת, תגיד לי, מה אמרתי?
זאת אומרת שדווקא אולי המהנדס שיושב, או איש השיווק, או המחירות, הוא ידע.
הוא ידע פתאום שהרעיון הטיפשי המטורף הזה שזרקתי, כי סתם הייתי צריך לזרוק איזה רעיון מטורף, והמנחה אמר לי, think wild, ותחשוב פרוע. אמרתי. משהו שבגרעין של מה שאמרתי, היה בו את הרעיון לעשות את השלב הבא. זאת אומרת, קורלציות בין דברים, חיבורים. לכן אנחנו רושמים את כל הרעיונות האלה על פתקיות, ואנחנו מנסים לחבר אותם עם רעיונות אחרים.
אז בשלב של, בארגון, כן? בתרבות ארגונית, הרגע הזה של הבריינסטורם הוא באמת רגע, שעה, ישיבה של 5 שעות, של 2 שעות, או שזה תהליך, זה משהו שכמו שלקח לי זמן ללמוד, גם לוקח לי זמן להנביט רעיונות.
התהליך, האנרגיה הזאת היא אנרגיה קצרה טווח, לכן רצוי לעשות אותה לזמן של שעה, שעה וחצי גג.
ממוקד, מפוקס.
עם הרבה אינטנסיביות של רעיונות, לעשות את זה במשמעת מאוד חמורה של אין דיונים, אין ויכוחים, אין ניסיון לפתח רעיון, אסור לפתח רעיון.
לא מפתחים רעיונות. לא בונים על הרעיון של האחר?
בונים על רעיון, אבל זה הצעה מאוד חשובה שאומרת, אם אתה חושב שהאחר אמר רעיון מאוד מאוד טיפשי, אפילו ברמה של דביליות עמוקה, אתה צריך להגיד...
תאתגר את עצמך.
כן, תגיד, אני רוצה לבנות על הרעיון שאמרת.
אבל לא רק טרמינולוגית.
טיפשי מטולם זה. ובעצם אתה מתקן אותו על ידי שנותן רעיון אחר. עכשיו, זה יוצר אווירה פסיכולוגית אחרת לגמרי בקבוצה. אחד הדברים ש... מגלים במחקרים, זה שהקבוצות המצליחות הן לאו דווקא הצליחות, הקבוצות שבהן יש את האנשים האינטליגנטיים ביותר, המצליחים ביותר וכו', אלא אלה שבהן יש ביטחון פסיכולוגי.
מעניין.
וזה גם קשור לחברות.
המרחב מרגיש לי בטוח.
כן. ואני יכול, להגיד דברים שטותיים, אני יכול... תן דוגמה מוזיקה שתמיד אנחנו רואים את זה. יש לא מעט סיפורים על להקות ש... או אנשים שיצרו תקליטים, אני מדבר במושגים של תקליטים.
כן.
כי אני גם שומע תקליטים.
גם בפרק הראשון דיברת במושגי תקליטים.
וכל הקבוצה של הדברים יושבים מעולה, זה מתוכנן כבר 1.5 שנים, הוא אסף חומרים, הלהקה אסף חומרים, יש לה שיר כזה ושיר כזה, והכל כזה מהונדס נכון. ואז המפיק במה, תראו, יש לי איזה רצועה, בואו תעשו לי איזה שיר קצר של 2.5 דקות כזה במקום. ואז מישהו זורק איזה משפט טיפשי, ואז הם עושים אותו, גמרו.
מקליטים.
וזה נהיה להיט מטורף.
וזה מוביל אותי לשאול אותך עוד שאלה.
יש מקרים כאלה.
כן, כן. ובדיוק המקרים האלה גורמים לי לחשוב, אנחנו נוהגים ונוהגות לחשוב שיש איזושהי סתירה בין מתודה ליצירתיות. וכל מה שעשינו עכשיו זה בעצם כן לייצר... לא יודעת אם ממש שיטתיות נוקשה, אבל כן, איזשהו מרחב מסגור.
מסגור לתהליך.
לסיור מוחות, כן,
לאנרגיה מסוימת, כי אחד הדברים שיכולים לאיים על תהליך, זה העובדה שמערבבים בין אנרגיות שונות. אם ניקח את האנרגיה הזאת, זה אנרגיה מאוד מאוד חופשית, שטותית, טיפשית.
ילדית, כן.
ילדית. הדברים הכי מדהימים נולדים מטעויות, משטויות, מדביליות אפילו.
השתתויות.
השתתויות וכו'. ואנחנו יודעים את זה, כן? לא דבר שזיהו אותו כרציני בהתחלה. והאפשרויות האלה, הן יכולות להתרחש בתוך אנרגיה מסוימת. אם אנחנו מביאים את האנרגיה, לדוגמה, המעשית, שאנחנו צריכים להביא אותה לקראת סוף התהליך, היא תהרוג את האנרגיה הזאת. אנחנו יושבים, אומרים, תשמע, אתה, על מה אתה מדבר, נו, באמת? כן. מה הביאו לפה מעצב שיגיד לנו מה, באמת, נו, באמת? אני שומע את הדברים האלה כל הזמן, כן?
ברור.
ועבדתי מהמהנדסים והמהנדסות הכי קשים שיש ב...
אגב, אנחנו נגיע גם לחיבור הזה בין מהנדסות
להציע, לבין מעצבות. ויכולתי להם. זאת אומרת, ברגע שאתה יוצר בתוכם את ה... הם פתאום נהיים ילדים, ואז הם מעלים רעיונות מדהימים.
מצוינים, בוודאי.
זאת אומרת, אם ניתן להם את הפריימינג, את המסגור הנכון לתהליך, זה עובד. ולכן מאוד מאוד חשוב בתוך ארגון לייצר את אותם...
תנאים. שמעודדים בדרך כלל, יצירתיות.
כן, תגידו להם, אוקיי, בשעה 5, יש קבוצות חשיבה לשעה וחצי, יהיה בירה חינם, תבואו.
אבל שוב, זה לא יכול לקרות רק שבאמת יש לנו אתגר למוצר מסוים פעם בשנה או פעם בשלוש שנים, כי אז זה מאוד נקודתי, ואולי זה יעבוד גם במקרה בנקודה, אבל אם אנחנו רוצים לייצר תרבות ארגונית שיש בה תנאים ואווירה שמעודדים יצירתיות, שמאפשרים לאנשים להתבטא בחופשיות, שמאפשרים את האלמנט הזה של השטותניקיות ורוח השטות כדי להיות יצירתיים ולייצר פתרונות, אז זה לא מספיק שאנחנו רק עושים את זה פעם ב.
נכון. זה צריך להיות בתוך המערכת, מובנה בתוך המערכת, כחלק מהתרבות הארגונית. אני תמיד סבור שאם יש לך אפשרות, אם יש לארגון אפשרות, הוא צריך להקצות לזה אזור,
כן.
צריך לבנות לזה, לתוך זה אזור, אזור ש...
מרחב.
מרחב שמוצב לשרת את התהליכים האלה, שבהם דברים נשארים, הלוחות, על זה. אבל כאן אנחנו נכנסים לרמות מאוד גבוהות של יישום של... כזה. אני אומר, אוקיי, לפעמים פגישה בבית קפה עם, כן. כמה פתקים יכולה לעשות את זה.
פתקים זה כלי חשוב. טוב, יפה. אנחנו נסכם את השלבים הללו של הזריעה והנביטה. נסכם. סיימנו את הפרק הראשון בהבנה של הצורך שאותו נשאף להכיר לעומק. כשלצד ההגדרה של אותו צורך, גם בנק של שאלות ופערי ידע הוא בריף עיצובי שמגדיר גם במה לא נעסוק. עם הכלים האלה עברנו אל השלב השני בחשיבה העיצובית, שלב הזריעה. בשלב הזה עלינו לבחון את כל הזרעים האפשריים. הזרעים מסמלים בעצם את כל הידע שיש בעולם על התחום שהגדרנו. עלינו להפוך כל אבן וללמוד בכל דרך על עולם הצורך כדי לצמצם את פערי הידע. אורכו ועומקו של תהליך הלמידה ואיסוף המידע תלוי בפערי הידע, והוא כרוך באפשרות ללכת לאיבוד. כלומר, לאגור הרבה מאוד נתונים ותובנות, אבל עוד לא להגיע למסקנות. אחת השיטות היעילות ביותר ללמידה היא תצפית. התבוננות באופנים שבהם אנשים עושים פעולה מסוימת, משתמשים במוצר מסוים, פותרים בעיה, מאלתרים, או כל דבר אחר שקשור לעולם הצורך שהגדרנו. את הנתונים מומלץ לסדר בפתקיות נדבקות על לוח גדול, וכך לייצר תצרף גמיש לשינויים והתאמות לפי פיסות המידע שנוספות בו בכל רגע בתהליך. כשהלמידה הושלמה, או כשהגענו אל נקודת הסיום שהוגדרה לשלב הזריעה, נעבור אל שלב הנביטה. חשוב להבין ששלב זה מחייב גם שינוי בהלך הרוח, במיינדסט. ממצב תודעתי של למידה נעבור למצב תודעתי של העלאת רעיונות. כדי לטייב את השלב הזה, חשוב לייצר תנאים טובים מאוד לסיעור מוחות. יש דרכים רבות לעשות זאת וחשוב לגוון גם בהן, ויש גם מספר כללים מנחים מעין עקרונות שכדאי למלא. אחד הוא לדחות שיפוטיות. כלומר, להימנע מפסילה של רעיון שעלה במהלך הדיון. עיקרון נוסף, שאגב יכול לעזור להימנעות משיפוטיות, הוא לבנות על גבי רעיונות של אחרים. כלומר, דווקא כשנראה לנו שרעיון מסוים הוא טיפשי מאוד, ננסה לפתח אותו או לחשוב על משהו דומה לו ומוצלח יותר. חשוב מאוד לייצר אווירה של ביטחון, כדי שאנשים ידברו בחופשיות, ירשו לעצמם להשתתות ולהעלות רעיונות פרועים. בשלבי היישום יהיה די זמן להתמודד עם הצורך בהפיכתם לשמישים ויישומיים. כמו כן, בשלב זה, הכמות של הרעיונות היא שחשובה, ולא האיכות שלהם. דיברנו גם על האפשרות לסער את המוח של האינדיבידואל, ואתה הצעת לעשות זאת בעזרת מדיטציה ודמיון מודרך. נסיים את שלב הנביטה כשהרבה מאוד רעיונות מונחים לפנינו, רעיונות שקשורים לעולם הצורך שלנו, חלקם פרועים וחלקם יותר נורמטיביים, חלקם פשוטים ליישום וחלקם מסובכים, חלקם משנים לגמרי את הכיוון שלשמו התכנסנו מלכתחילה, וחלקם דווקא מתאימים לו. המטרה היא ליצור בנק של נבטים שאיתו נמשיך אל שלב ההנצה. אנחנו נסיים את הפרק השני, ואני שוב אומרת לך הרבה 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 תודה על פרק נוסף בסדרה. פרופסור עזרי טרזי, ראש התוכנית לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי, וראש מרכז דיזיין טק בטכניון. תודה לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור, לדימה קרנצוב שהיה הטכנאי השידור שלנו. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Shapes live forever.